קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבת אנחנו קוראים פרשת תרומה, ויש בה מצוות עשה לבנות את בית המקדש, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. השיעור היום יעסוק במצוות בניין בית המקדש, ונתייחס גם לרעיון של הקרבת בית המקדש בזמננו. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פוסק בפרק ראשון הלכה א', מצוות עשה לבנות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. וכבר נתפרש בתורת משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה, שנאמר כי לא ואתם עד עתה על המנוחה ועל הנחלה. המצווה לבנות בית המקדש, כמו שאמרנו, היא כתובה בפרשתנו. ועשו לי מקדש. הגדרת המקדש, לפי הרמב״ם כאן, היא מקום שמוכן להיות מקריבים שם קורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. חוגגים אליו, ייתכן שהכוונה היא להביא שלמי חגיגה. שלוש פעמים בשנה. שנאמר ועשו לי מקדש. ומשה רבינו עשה כך, אמנם עשה משכן, שזה היה רק לפי שעה, שנאמר כי לא ואתם עד עתה על המנוחה ולנחלה. הרמב״ם בהלכות מלאכים מביא את ההלכה של בניין בית המקדש, אבל בהקשר ותנאים אחרים. שם כתוב ברמב״ם פרק א' מהלכות מלאכים הלכה א', שלוש מצוות נצטוו לישראל בשעת כניסתן לארץ. למנות להם מלך, שנאמר שום תשים עליך מלך, להחריד זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות להם בית הבחירה, שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. הרמב״ם שם מסביר גם כן את סדר הדברים, שיש מצווה ראשונה שהיא קודמת למלחמת עמלק, דהיינו מינוי מלך, אחרי שיש מינוי מלך, אז יש מצווה של מחיית עמלק, ואחרי שעמלק נשחט, נזכור שכל זמן שעמלק קיים, אין כביכול, אין כיסאו של הקדוש ברוך הוא, אין שמו שלם ואין כיסאו שלם שנאמר כיד על כסקה, אבל רק אז, אחרי מינוי מלך ואחרי השמדת עמלק, אז אפשר לבנות את בית המקדש. ושנאמר, והרמב״ם מביא עוד פעם את הפסוק לנזכיר, מצווה לבנות בית המקדש, שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. הלחם משנה שם במקום, עומד על כך שהרמב״ם הביא שני פסוקים שונים. בהלכות בית הבחירה, הרי הוא אמר המצווה לבנות בית המקדש, שנאמר ועשו לי מקדש. וכאן הביא מקור אחר, דלשכנו תדרשו. האמת היא, לא רק שהפסוקים הם שונים, אבל מרגישים בעליל שיש הבדל עצום בין ההגדרה בהלכות מלאכים לבין ההגדרה בהלכות בית הבחירה. הרי בהלכות בית הבחירה הרמב״ם לא התנה שום תנאים. כלומר, יש מצווה לבנות בית המקדש, והוא לא דיבר שיש לפני כן מצוות המדת מלך, מצוות מחיית עמלק, נקודה, יש מצווה של לבנות בית המקדש. ובהלכות מלאכים, הרמב״ם אמר סדר שלם. על כוחנו, יש כאן שתי הלכות שונות. והתשובה הזאת, נדמה לי שהיא כתובה בהרבה הרבה אחרונים שונים, ביניהם מורי רבי הרב סולובייצ'יק זכרונו לברכה בספר חידושי תורה של הגר"א והגריד, ביניהם הרבי מחב"ד עמד על כך בספרו חידושים וביורים בש"ס, ועוד הרבה, שיש כאן שתי הלכות שונות. יש הלכה אחת של בית המקדש שהיא בעצם המקום להקריב קורבנות. בית פונקציונלי לכל דבר. מטרת הבית היא להיות בית שמוכן להקריב שם קורבנות. אולי באמת אפשר להקריב קורבנות במקום גם בלי בית, אבל יש מצווה לעשות בית לשם. וכך הרמב״ם בהלכות בית הבחירה. מצוות עשה להיות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות. זאת היא מטרת הבית, והמטרה הזאת, והקיום הזה, נלמד מהפסוק, ועשו לי מקדש, ושכנתי ותוכם, פרשת תרומה. אבל חוץ מאשר המצווה לבנות בית לשם קורבנות, יש מצווה לבנות בית המקדש, שהוא בית הבחירה במלוא מובן המילה, תל תלפיות שהכל פונים אליו, משם תצא תורה והוראה לכל ישראל. בזמן שיהודים מתפללים במשך הדורות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שיבנה בית המקדש מהרה וימינו, מה הייתה הכוונה? נדמה לי שהכוונה העיקרית של העם הייתה לייעוד הרוחני של בית המקדש. זה לא נלמד מהפסוק ועשו לי מקדש. זה נלמד מהפסוקים בדברים, כי לא באתם הדעת על המנוחה ונחלה, לשכנו תדרשו ובאת שמה. בזמן שהגעתם למנוחה ולנחלה, ושם באמת עם ישראל יכול לתפקד ולמלא את ייעודו כאור לגויים, שמה יהיה נכון הר בית השם על ראש הערים, במקום כזה, אחרי העמדת מלך, אחרי החטאת זרעו של המלך, אז ניתן לקיים את הקיום של בית המקדש, בית הבחירה, במלוא מובן המילה. לכאורה, אפילו היה מקום להגיד שזה מעין שתי מצוות שונות. הרמב״ם ברור, באופן ברור מאוד, קבע שבעצם זאת הלכה אחת. בספר המצוות, מצוות עשי חף, אומר הרמב״ם, מצוות עשי 20, שציוונו לבנות בית עבודה, כאן, לפי התרגום שיש לי, בהוצאת הרב פרנקל, בספר המצוות שאני משתמש בו כעת, הרמב״ם מגדיר את הבית, לא בית הבחירה ולא בית המקדש, אלא בית עבודה, מקום לעבודת הקורבנות. בו יהיה הקרבה והעברת האש תמיד. אומר הרמב״ם גם כן שתהיה מקום של הליכה עלייה לרגל קיבוץ בכל שנה, כמו שהתבאר, והוא אמרו ועשו לי מקדש. ואחר כך הוא מביא את לשון הספרי, שלוש מצוות נצטבו ישראל בשעת כניסתן, כניסתן לארץ, מלך, בית הבחירה, ולהחריץ זרעו של עמלק. והנה התבהרו שבניין בית הבחירה מצווה בפני עצמה. מצוות בית המקדש זה לא רק הכשר עבודה, אלא זה מצווה בפני עצמה לבנות את המקדש. אבל הרמב״ם בהתחלה כתב שזה בית עבודה. רק אחר כך אומר הרמב״ם שיש סדר של הדברים, ונדמה לי שכאן אפשר להסביר שהוא רצה להגיד למה ששניהם נכללים בתוך מצווה אחת. בעצם יש מצווה לבנות בית עבודה, יש מצווה שאותו בית עבודה יהיה באמת מקום של השראת השכינה, מקום שתל תלפיות שפונים אליו כל העולם, וזה מתקיים רק אחר כך כשיבואו למנוחה ולנחלה. אם כן, אנחנו נחזור עכשיו לסדר של הרמב״ם בהלכות בית הבחירה. הרמב״ם מתחיל, כמו שדיברנו, מצוות עשה לעשות בית השם, ואחר כך אומר הרמב״ם, הוא כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה. הרמב״ם רצה להגיד לנו שהמשכן שמשה עשה, זה לא ייעוד הסופי של מושג של בית המקדש. הייעוד הסופי זה נלמד בהלכות מלאכים. כרגע אנחנו אומרים, כן, יש מצוות עשה, רק לבנות בית שיהיה מוכן לעבודה. אבל כל דבר כזה הוא רק, איך היא תמצא? זה רק מציאות כזאת להקריב קורבנות עד שנבוא למנוחה ולנחלה. כמובן, במשכן שמשה הקים, כלל ישראל היו נוכחים. לא שייך עדיין לדבר על מצוות כמו עלייה לרגל. אבל כשנעתיק את הדיון מהבניין של משה רבנו, ממשכן של משה רבנו, אז נצטרך באמת להתמודד גם עם השאלה הזאת. מה באמת תפקידו וייעודו של בית שבין בניין או משכן של משה לבין בניין בית הבחירה על ידי שלמה ודוד? הרמב״ם שם בלכות בית הבחירה, פרק א' הלכה ב', אומר, כיוון שנכנסו לארץ, העמידו המשכן בגלגל 14 שנה שכבשו וחלקו. משם באו לשילו, בנו שם בית של אבנים, ופרסו יריות המשכן עליו, ולא הייתה שם תקרה. אחר כך, אני מדלג קצת, ובאו לנוב, ובנו שם מקדש. כשמת שמואל, חרב. באו לגבעון, בנו שם מקדש. מגבעון, באו לבית עולמים. כשהייתי בישיבה תיכונית, היה ראש ישיבה בשם הרב קאגן. והוא אז העביר שיעור, חלקו נתפס בספרו הליכות יהודה, שהוא עמד על הרמב״ם הזה, ושאל, למה הרמב״ם כאן גלגל את ההיסטוריה של בניין משה עד 14 שנה שהמשכן היה בגלגל ועד שילו ועד נו ועד גבעון, מה שהיה היה, ואיזה מסר הלכתי, איזה למדנות יש כאן שנוציא אותו מגדר של סתם סיפור היסטורי לעניין הלכתי? יש כמה וכמה מקומות ברמב״ם שיש כאילו תיאור של היסטוריה מה קרה בזמן מסוים. למשל, בהלכות מלאכים, הרמב״ם מסדר לנו את סדר מסירת המצוות, מאדם עד נוח, עד אמרם, עד משה, וכל פעם שהרמב״ם כאילו מעביר לנו את השיעור ההיסטורי הזה, צריכים לעמוד על כך מה בעצם רצה הרמב״ם לחדש. אנחנו נתייחס למקרה הזה. הרב קאגן אז הסביר שמשה רבינו נצטווה כמובן באופן ארעי לבנות את המשכן ועשו לי מקדש. אומר הרמב״ם בפירוש בסוף הלכה א' שהבניין הזה היה רק לפי שעה. שנאמר כי לבאתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. עכשיו הגיעו לארץ ישראל. בזמן שהגיעו לארץ ישראל, האם עכשיו יש כבר חיוב לבנות את הבית העולמי, את הבית הבחירה האמיתי, שיש בו את כל הקיומים? אומר הרמב״ם, העמידו המשכן בגלגל 14 שנה שכבשו ושחלקו. לא היה שום שינוי עקרוני בין המשכן שהיה במדבר לבין המשכן שהוא עתק לארץ ישראל בגלגל במשך אותם 14 שנה. כנראה באותם 14 שנה, שנות כיבוש וחלוקה, אנחנו לא נוכל להגדיר אותם שבאנו על המנוחה ועל הנחלה, ולכן במצב כזה, כנראה שרק אותו החיוב הראשון עמד בפנינו. אותו החיוב שהיה במדבר נשאר 14 שנה, לא באנו על המנוחה ולנחלה, ולכן המשכן שהיה בגלגל היה במתכונת אותה המשכן שהיה לפני כן. אבל כשבאו לשילו, כאן ברמב״ם מדויק, באנו לשילו ובאנו שם בית של אבנים ופרסו יריות המשכן עליו, ולא הייתה שם תקרה. אומר הרמב״ם, מצד אחד זה בית, מצד שני, שמו יריות המשכן עליו, אבל כבר זה בית. הרי שילו, הגמרא במסכת זבחים, דף קוף יוטט, אומרת, כי לא ועדתם על המנוחה ועל הנחלה, מנוחה זה שילה. כנראה שבזמן שהגיעו לשילה והגיעו למנוחה, עכשיו יש מקום לדבר על בניין השני של כאילו של בית המקדש. לא רק הבית שמקריבים שם קורבנות, לא רק בית עבודה, אלא עכשיו אפשר לדבר על בית הבחירה במלוא מובן המילה. ובשילה אכן בנו בית, עד כדי כך שעכשיו אפשר לדון. היות שבאמת בנו בית אבנים, היות שבאו אל המנוחה, האם באמת יש מקום לחייב עלייה לרגל לשילה? בזמן המדבר אמרנו שהרי כל ישראל היו יחד. ב-14 שנה שהיו בכיבוש וחלוקה, ואותם התנאים של המשכן התקיימו, נדמה לי שקשה מאוד להציע לעלות על הדעת שיש חיוב של עלייה לרגל. אבל בשילה, בהחלט יש מקום לעלות את השאלה הזאת. וכמובן הסיפור של אלקנה, שאלקנה עלה והשאיר את חנה בבית לתקופת הרגלים, משמע שלכל הפחות הוא התנדב, ואולי לא היה חיוב, אבל הוא אכן עלה לשילה מימים ימימה לזבח לפני השם, ואולי באמת יש חיוב. מה שמעניין, בשורה אחת מצאתי שהרמב"ן הסתפק בזה. הרמב"ן בספר דברים, פרק ט"ז, בהוצאה שלי ברמב"ן זה מצוטט כאילו בפסוק ט', אבל נדמה לי שזה צריך להיות יותר מאוחר, אבל כתוב על הפסוק שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך וכולי במקום אשר יבחר, והרמב"ן מסתפק בפירוש הפסוק, ואומר כך, אני מסופק אם לא, ולא ידעתי, אם לומר כי לאחר שיבנה בית המקדש לא להקריב קורבנות הרגלים, אלא במקום ההוא אשר יבחר השם. או שיבואר כאן, החלק הראשון כרגע אינו מענייני, או שיבואר, פירושו של רמב"ן מסתפק, אולי זה הפשט בפסוק, שלא יתחייבו לעלות לרגל עד אשר יבחר השם מקום לשכנו שם. אולי חיוב הרגל, חיוב עלייה לרגל, לא התחייבנו בו, עד אשר נגיע למקום שלשכנו תדרשו ובאת שמה. כמובן מבחינה רעיונית, זה מאוד מובן. המושג של עלייה לרגל זה לא עניין טכני רק לעלות שם להקריב קורבנות. להקריב קורבנות הרי אמרנו שבהלכה הראשונה, בלכות בית הבחירה פרק א', הלכה א', הרמב"ם אמר, שגם במשכן חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, ואני פירשתי אז, חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, מביאים קורבן חגיגה. אבל זה לא אומר שיש מצווה לעלות לרגל. אין ספק שהמושג של עלייה לרגל זה מושג של עלייה רוחנית, עלייה כדי להצטרף לכלל ישראל, ללמוד מכלל ישראל, להשתתף עם כלל ישראל, ולעלות לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המקום שבו יבחר השם, לפני מקום שפני השם בו מתחת שנה ועד סוף שנה, מקום שבאמת השראת השכינה. אולי המצווה הזאת לא הייתה קיימת בשילה, למרות שאולי בשילה היה חיוב של בניין בית הבחירה, אבל בגלל שזה לא במקום אשר יבחר השם, לא במקום אשר לשכנו תדרשו ואתה שמה, לכן אולי אין מצווה של עלייה לרגל. זה בעצם הספק שיש ברמב"ן שם בספר דברים, בסוף פרשת ראה. הרמב"ם שם בהלכה ג', שם בהלכה ב' ממשיך, כנ"ל בנוב ובגבעון. ושם מעניין, שבשילה הרמב״ם כתב שבנו שם בית של אבנים, פרסו יריעות המשכן, אבל הוא לא אומר יותר ממשכן ובית של אבנים. כשהגיעו לנוב, אומר הרמב״ם, בנו שם מקדש. כשבאו לגבעון, בנו שם מקדש. זה לא רק על פי דין משכן, זה כבר הופך להיות מקדש. גם כאן נשאלת שאלה, האם ייתכן שיש הבדל בדין הזה של עלייה לרגל בין ירושלים, בין משכן מצד אחד לבין בית אבנים מצד שני, ועכשיו מצד שלישי כשיש מושג של מקדש, האם ייתכן עכשיו שיש מצווה של לרגל? כמובן הרמב"ן לא חילק בין משכן בשילה לבין הבית משכן בנוב וגבעון, אבל אולי היה מקום להבדיל ביניהם, וזה ספק שנמצא בשאלות ותשובות מערץ חיות סימן זין. בכל אופן, ראינו שהשתלשלות הדברים יש בה הבנה הלכתית ולימוד תורה להסביר מה באמת התכנים של הבתי של המשכן או הבתים שנבנו אז. ממשיך הרמב"ם הלכה ג' בהלכות בית הבחירה פרק א' הלכה ג', כיוון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית השם ולהקריב בהם קורבן, ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד, ובהר המרויה שבה שנאמר והיום הדוד זהו בית השם אלוקים, זה מזבח לעולה לישראל ואומר זאת מנוחתי עדי עד. לא דנו היום בנושא של במות, שמתי הותרו הבמות ומתי נאסרו הבמות. בזמן שבני ישראל היו במדבר, הקריבו במשכן, אבל אולי היה אפשר להקריב גם בבמות. והיינו צריכים לדון מה קורה עכשיו בזמן שהקימו את המשכן בשילה, את המקדש בנוב וגבעון. הרמב״ם כאן בכל אופן לא התייחס לדבר הזה. אבל בהלכה ג' הרמב״ם כן אומר, בזמן שבנו בית המקדש, כבר נאסרו כל המקומות לבנות בית לשם. לפני שנבנה בית המקדש, כנראה שלא היה איסור לבנות במקום אחר. לא היה איסור להקריב קורבנות במקומות אחרים. אבל כיוון שנבנה מקדש ועכשיו הייעוד האמיתי של לשכנו תדרשו ואתה שם התקיים, אז מכאן ואילך החלות הזאת שיש מושג של בית המקדש אוסר כל מקום אחר בעולם לבנות בית לשם ולהקריב שם קורבנות. אין שם בית לדורי דורות אלא בירושלים בלבד. כמובן שיטת הרמב״ם היא שקדושת המקדש היא נצחית. הרמב״ם בחוק בית הבחירה להלן פוסק שקדושת בית המקדש היא קדושה קבועה ונצחית, קדושתה מפני השכינה, ולשון הרמב״ם והשכינה איננה בטלה. אבל לפי הרמב״ם זה מאוד מובן, הקדושה קיימת, קדושת בית המקדש קיימת לא מיד, אמנם אין שם בית, אבל מקריבים קורבנות במקום הבית גם בזמן הזה באופן תיאורטי, ומי שנכנס לשם היום חייב קרית. אז ממילא לפי הרמב״ם ברור שכאילו בית המקדש קיים, וכאילו הבית המקדש קיים יוצר איסור לבנות בית אחר, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בית לשם להקיף שם קורבנות. אבל הרי הראב"ד חולק, הראב"ד שם בהלכות בית הבחירה, הראב"ד חולק על הרמב"ם ואומר הנכנס לשם אין בו כרת היום. הראב"ד חושב שיש שינוי, אולי אין בכלל, אבל יש ודאי שינוי בקדושה מאז חובן בית המקדש, וייתכן להגיד שבכלל אין קדושה. בשיטת הראב"ד יש הרבה אחרונים שניסו להסביר מה כוונתו באומרו הנכנס לשם אין בו כרת, אבל לא, אין כאן, זה לא ענייננו כיום. אבל תיאורטית אפשר להגיד שלפי הראב"ד הקדושה לגמרי בטלה. אם כן, הראב"ד גם היה צריך להשיג על הרמב"ם הזה, הרי הרמב״ם כאן פסק, כיוון שנבנה המקדש, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בית השם. זה לשיטת הרמב״ם מאוד מובן, שהרי הקדושה קיימת, אבל לפי הראב"ד, וכדבתי, אם יש אחרים שחושבים שהקדושה התבטלה לגמרי, אז אין בית המקדש, אז למה נאסר? הסביר הרב סולובייצ'יק שם במאמרו, שגם לפי מי שסביב הקדושה הראשונה של בית המקדש לא קידשה לעתיד לבוא, אבל המושג שיש שם חלות בית השם, ברגע שיש מושג של חלות בית השם, שכבר היה בעולם, שכבר נמצא מקום לשכנות את רשובת השמה, מכאן ואילך האיסור קיים. לכן הרייפד לא השיג כאן. כדרכנו הסברנו כמה פעמים, שיש ויכוח גדול אם אפשר ללמוד משהו משתיקתו של הרעבד כאן. אבל הסברה הזאת ודאי ניתנת להיאמר, שגם לפי השיטה שקדושת בית המקדש נעלמה כליל, בכל זאת האיסור הזה לבנות בית לשם במקום אחר התחיל בזמן שבנו בית המקדש, אבל האיסור הזה נשאר לנצח. היה מקום לדון, כמו שאמרתי בהתחלה, בנושא של בניין בית המקדש בזמן הזה. לכאורה המצווה הזאת של בניין בית המקדש היא חיוב הציבור, זה איננו חיוב היחיד, אבל זה חיוב הציבור, אבל לכאורה חל בכל זמן, אי אפשר להגיד שזה חל בכל מקום, שהרי דיברנו בזמן שבנה בית המקדש נאסרו כל המקומות כולם וצריכים להביא לבנות בית הבחירה במקום שהוא. האם המצווה הזאת תקפה בזמן הזה? בדורנו שזכינו לראות דברים חדשים שעם ישראל לא זכה בהם הרבה שנים, השאלה הזאת עלתה על שולחן מלאכים. לפני הרבה שנים כבר, בזמן רבי קיוויגר ועוד, התחילו לדון האם אפשר להקיף קבנות בזמן הזה. אבל יחסית לאחרונה, נדמה לי שרבו הכותבים בקשר למושג של בניין בית המקדש בזמן הזה. אני רוצה להפנות את השומע המעניין לביטאון תחומין, לשנתון תחומין שיוצא מטעם צומת, ושם נדמה לי בקרח י' ב' יש מאמר מסודר של הרב אליצור סגל, שפרס את כל הבעיות שישנם בבניין בית המקדש בזמן הזה, וניסה לפתור אותם. מקצת מן הבעיות הם שיש דעה בראשונים, שבית המקדש ירד משוכלל מן השמיים. היום לא נעסוק ברעיון הזה, ויש גם דיון אחר שאולי בית המקדש ייבנה על ידי משיח, גם בזה לא נעסוק. אבל כן נעסוק בשאלה השלישית. הרי לפי הרמב״ם ראינו ברכות מלאכים, יש סדר בבניין בית המקדש. קודם כל צריכים להעמיד מלך, אחר כך להחיד זרו של המלאק, ואחר כך לבנות בית המקדש. אם שני התנאים הראשונים אינם מתקיימים, לא יתקיימו עדיין, האם שייך לדבר בכלל בזמן הזה על בניין בית המקדש? בקשר למדת מלך, יש בהחלט מקום לדון מה המושג של הקמת מלך. זה ידוע שיש תשובה של הרב קוק במשפט כהן, שדן בשאלה האם מלך זה באמת מלכות ישראל במלוא מובן המילה עם כל הדינים של מלך, או המושג של מלך ישראל כוונתו למנהיג ישראל שנבחר, גם מלך הוא נבחר. הרי כתוב שום תשים עליך המלך. אבל אם הציבור יבחר במנהיג ישראל, אולי דינו כמלך לעניין הדבר הזה. בקשר להחלטת זרו של המלאק, אז ידוע מבית מדרש שרב חיים והשתלשלו הדברים משם לכתבי הרב סולובייצ'יק, שהמלאק כאילו עדיין קיים בעולם. למרות ששיבת העממים לא קיימים יותר, הרי הרמב״ם קובע ששיבת העמים בסנחריב ובלבל את האומות, ולכן כבר עבד זכרם, ולכן המצווה של זין העממים, החטאת זין העממים, המצווה הזאת אינה תקפה כבר היום, אבל המצווה של מחיית המלאק, הרמב״ם לא כתב בה כבר עבד זכרם, וידוע שהם הסבירו שהמלאק זה לא עניין ביולוגי גרידה, זה עניין של מושג של רע בעולם, בזמן שיש גזע של המלאק מבחינה רוחנית, לאו דווקא מבחינה ביולוגית, עדיין המלאק קיים, ולאור זה ניתן לשאול האם הסדר של הדברים מעכב. אמרתי שבמאמר בתחומין אפשר למצוא דיון לכך. לפי דברינו, היה מקום להגיד שיש להבדיל בין שני סוגי התפקידים של בית המקדש. להקריב, לבנות בית, להקריב קורבנות, הרי זה היה הרמב״ם בלכות בית הבחירה, שם הרמב״ם לא הציב תנאים בקשר למחיית המלאק או לפני כן להעמדת מלך. שם הרמב״ם כתב שיש מצווה לבנות בית מוכן לקורבנות, וכך היה בזמן שמשה בנה את המשכן, כך היה 14 שנה שבני ישראל היו בימי כיבוש וחלוקה. אולי ההלכה הזאת תקפה, גם אם ההלכה השנייה לא תהיה תקפה בגלל סדר כזה או אחר, אולי ההלכה הזאת תישאר. כמובן, הרעיונות האלה, אמרתי, דשו בו האחרונים, יש הרבה מה להמשיך, אבל אנחנו נסיים בתפילה השגורה בפי כולנו, יהי רצון שיבנה בית המקדש מהרה בימינו, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות.